לכולם ככה, יום יום ראשון ג' בסיוון תשע"ז. תודה רבה על ההפתעה הבוקר, ביקשתם אותי, ובאמת שתזכו לעשות הפתעות, רק הפתעות טובות לכל מי שאתם מכירים, שעשו לכם רק הפתעות טובות. אנחנו היום בשיעור שלנו השני בנושא חג השבועות, ומחר בעזרת השם יהיה השלישי. בדרך כלל אנחנו יודעים שאתם הולכים לקראת איזה סוג של שיא מסוים בחיים בכלל. אנחנו מתכוננים, מתכננים, כי כשאתה מגיע לאיזה נקודת שיא ואתה לא תכננת ולא עשית כלום, אתה בכלל לא מגיע לשיא. ובמקרה ובכל זאת הגעת איכשהו למקום של השיא. דוגמה, יש משחק על אליפות ואתה מגיע, בוודאי שאם לא תקנה כרטיס לא תוכל להיכנס, אלא אם כן אתה גונב את השטח. אנחנו לא מדברים על דברים שלא נעשים ביושר. אדם צריך לעשות פעולה כלשהי כדי להתכונן, כדי להיות נוכח בנקודת שיא כזו או אחרת. ובוודאי בעוד יומיים בערב אנחנו נגיע לשיא של ספירת העומר, או אפשר לומר בגלל זה ספרנו עומר. כל הספירה של ספירת העומר הייתה בשביל שנגיע לחג השבועות במועד שאנחנו מכירים אותו, ובא בניסן ונראה שיש בזה מחלוקת, אבל לא ניכנס לזה. למעשה מה שאנחנו הולכים לדבר זה באמת איך אנחנו יכולים להיות מוכנים כמו שצריך ליום קבלת התורה. חשבתי על זה בדרך לכאן, אמרתי שהרבה מדברים על קבלת התורה ובלי נדר בעזרת השם אולי בשנה הבאה, א' מי יודע, הלוואי ונזכה, אבל אני צריך ללמד את הלכות הביקורים לבני המקדש. אבל אם לא, עדיין, ואם לא נזכה, אז אולי באמת צריך לדבר קצת על מצוות הביקורים, כי זה עיקר היום, זה מה שמובא בתורה. זה יום של מצוות הביקורים. אבל אנחנו ננהג כמנהג המקום, כמנהג העולם, נדבר על מתן תורה ועל קבלת התורה, ותסתכלו אצלכם במקום מספר אחד. אם אנחנו נתבונן בלוח השנה, ניקח לוח ונדפדף בין דפי הלוח ונסתכל בפרט באותם הימים של החגים, אנחנו נגלה דבר מוזר ראשון. מה הדבר המוזר המאוד בולט בחגים? חג השבועות הוא החג, לא שומע? בכל החגים הכי קצר, יום אחד, זהו. החג הקצר ביותר שיש לנו בין החגים שהם כתובים בתורה, חג קצר מאוד. פסח וסוכות, כמה הם?
שבעה
ימים, סוכות יש לנו שמיני עצרת, שמונה ימים. אבל הדבר המעניין הוא יותר מזה. רבותיי, לפני פסח, כמה הכנות אנחנו עושים?
הרבה.
נכון? אנחנו לא מדברים עכשיו על הכנות רוחניות, קודם כל הכנות פיזיות. כבר מפורים יש כאלה שנכנסים לחרדת פסח. כן? יש לי מישהו במשפחה שיהיה בריא, שבמוצאי חג שביעי של פסח, ככה נגמר החג האחרון, אומר וואי וואי וואי, עוד פחות משנה פסח. כלומר, יש איזו מין אווירה כזו, אמירה, שחג הפסח הוא כל כך משמעותי, שחרדים לקראתו. איזה הכנות, איזה עבודות, איזה משימות, מפה ועד הודעה חדשה. מה קורה לגבי חגי תשרי? לפני ראש השנה יש הכנות או לא?
לא.
לא? מה עושים חודש אלול? סליחות, מראש חודש אלול מתחילים סליחות. עדות המזרח בבוקר קמים לסליחות, אשכנזים מצטרפים אחר כך. יש הכנה. בין ראש השנה לכיפור יש מה שמכונה עשרת ימי תשובה, יש הכנה. כלומר זה גם כולל סוכות, כי אתה קונה סוכה והולך וקונה וברכי ובונה. יש הכנה כלשהי מאוד מאוד מעשית לקראת חג הסוכות. פסח כבר הזכרנו, תגידו לי אתם, ובואו נהיה רגע עם מבט ישיר למציאות. ההכנה היחידה שאנחנו רואים על פני השטח, כי אדם בתוך נפשו, אני לא יודע מה הוא עושה, אדם בתוך נפשו, כן, עושה מה שהוא עושה, אבל האם מישהו פה ראה איזו הכנה מיוחדת כלשהי לקראת חג השבועות חוץ מלדבר?
לא.
אומרים היום כך וכך ימים, שהם כך וכך ימים וכך וכך שבועות, וזהו. זה קצת מטמיע. זה מצריך להיות, רגע, לא הבנתי. החג הזה, שהוא חג מתן תורה, שעליו מתבססת כל קיומנו, על התורה הזו, יש לנו ממנה את פסח, ויש לנו את סוכות, ויש את ראש השנה, ואת יום כיפור, סליחה, יש בלי עצרת. התורה הזו, שניתנת ביום אחד בחג השבועות, אנחנו לא מתכוננים חוץ מלדבר על זה? מה הרעיון? בסדר, דיברתי, אמרתי, היום כך וכך, עומר זהו, קולעתי לך.
לא, אבל אני קוצרת עומר.
אנחנו לא קוצרים עומר, לא כולם חקלאים, לא כולם, גם בבית המקדש, לא כולם חקלאים, לא כולם קוצרים.
בסדר, אבל מי שלא היה חקלאי, היה משהו אחר, היה עבודות מאוד מצומצמות.
איזה עבודות? מה היה לו לעשות? אני גר בתל אביב, לא עולה לירושלים מקצירת העומר, אנשי ירושלים בסיום באו לטקס.
אין לו עבודה.
למה אין לו עבודה? עכשיו זה שיא עבודה.
מה עבודה?
בחקלאות זה שיא עבודה.
לא, מי שלא...
מי שלא חי רגיל, כמונו. הולך לרמי לוי, קונה קניות לחג, גבינה כזו, גבינה אחרת.
בסדר, אבל במה מפרנסת,
מה?
מה?
בעבודה.
בעבודה הוא עובד.
איזה עבודה?
יש מלא.
חסר מקצועות בעולם? אחד דפר, אחד נגר, אחד מורה, אחד סופר שטיחים.
אבל אני מדבר על התקופה שלפני 2000 שנה.
גם לפני 2000 שנה, או שעבדו בכל מקצוע שלא יהיה, ויש חקלאים, אבל רובם היו חקלאים.
נכון, רובם היו חקלאים.
יפה, אבל מה הוא עשה? עומר לא מביאים מכל שדה, עומר מביאים משדה ליד ירושלים. זהו. וזה נגמר ההכנה, בואו נדבר עכשיו אבל עלינו.
זה המוכנות. זה המוכנות.
באמת זה בא לידי ביטוי. לכן בואו ותראו עד כמה הדבר מפתיע ועד כמה הדבר מחייב עיון. לי, למרבה הפלא, אין לנו בתורה הגדרה של מה לעשות כדי להתכונן לחג הגדול הזה. התורה רק אומרת, וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות ימות תהיינה וזהו. זו ההכנה. אבל פשוט וברור לכל בר דעת שכדי לקבל תורה זה לא מספיק. אם לקבל את הפסח אנחנו עובדים כל כך קשה, כדי לקבל את ראש השנה וכיפור אנחנו מתכוננים חודש לפני, ליום הגדול הזה שעם ישראל מקבל תורה, אנחנו סופרים כך וכך לעומר. נו באמת, בואו נחריף את השאלה. תסתכלו אצלכם מקור מספר אחת על מנת שהשיעור ככה אני אקרא. אומר הרב נתיבות שלום, האדמו"ר מסלוני, אומר עניין ההכנה שקודם חג השבועות לא מצינו כדוגמתו בכל התורה בשאר ימים טובים, הן כל התקופה הגדולה והארוכה של ימי הספירה, ועד שצריך שיהיו תמימות שלא יחסר מהם אפילו יום אחד, והן עניין שלושת ימי ההגבלה אשר כמו שכל ימי קבלת התורה נצחיים, גם זה שהיה כל שנה, קודם כל אומר לנו, אדמו"ר מסלוני, אופס, רגע, לא להיבלבל. מתן תורה, מתי זה? זה לא לשון היה, אלא בעוד שלושה ימים אנחנו אמורים להיות תחת הר סיני, הדר, לא נדבר כרגע על איזה הר זה, ולעמוד למטה ולקבל תורה. כי אנחנו אומרים את זה בברכות התורה, ברוך אתה השם, נותן התורה, נותן עכשיו, לא נתן פעם. כלומר, זה לא איזה אירוע היסטורי שאני בחג השבועות מזכיר אותו. זה אירוע עכשווי. בעוד שלושה ימים, תורה ניתנת לנו מהר סיני. טוב, בסדר, אומר האדמו"ר מסלוני, לא רק שזה מפליא, שיש לנו הכנה ארוכה, 49 ימים. אבל במה? בדיבור. אתם יודעים מה דין של אדם שלא ספר אפילו יום אחד? מה קורה איתו? אנחנו יודעים, יש מחלוקת. יכול לספור, לא יכול לספור, כן ברכה, לא ברכה. כלומר, כשאנחנו מדברים על ההכנה הזו, פספוס קל שבקלים כבר יוצר שאלות, כבר יוצר דעות, כבר יוצר חסד. לכן נאמר שלמות. טוב, אם כן, למה? מה הבעיה? למה האדם ששכח לספור כבר יצר לעצמו מציאות של חסר? מה קרה? כולה, איך אומרים החבר'ה? כולה לא ספרתי יום אחד, מה קרה? סך הכל מה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים בתרגיל מתמטי. מלמדים ילד באיזה כיתה, אני לא יודע, בזמן לא עוסקים בזה, באיזה כיתה מתחילים ללמד חיבור חיסור, כיתה א', כן. אוקיי, מלמדים אותנו חיבור. היום, יום אחד, מחר, שני ימים. זהו, אז מה קרה? אז יום אחד לא באתי לכיתה, ודילגתי והיום מלמדים אחד ועוד שלוש שווה ארבע. בסדר, אז לא למדתי ששתיים ועוד אחד שווה שלוש. מה קרה? מה, אז אני כבר לא יכול לספור? מה, אני כבר לא יודע, תרגיל מתמטי פשוט של חיבור. אומר הנתיבות שלום, תסתכלו במקום מספר 2-3 אצלכם, ואומנם, כל זהו עקב קדושת היום. כי הוא נורא להיום. כמו שאמר הארי הקדוש, שעכשיו שימו לב, שבחינת חג השבועות הוא בדרגה גבוהה יותר מכל שאר המועדים. אתם קולטים עליו? יום אחד גדול יותר מכל החגים כולם. נו, אם זה ככה, עכשיו מה הייתי מצפה שיהיה מה? אם לחג הפסח אני מתכונן מיד אר, ואם חג חגי תשרי אני מתכונן מאלול, ממתי צריך להתכונן לחג השבוע?
כל השנה.
כל השנה,
כל השנה. אתה אומר כל השנה.
אבל זה, יש לו תיאור דומה ליום הכיפורים.
אבל לא ככה.
הוא נורא והיום.
נורא והיום זה כן, זה פיוט, כתוב מפורש, והוא נורא והיום. אבל אומר, על פי דברי הארי, בביא האדמו"ר מסלונים בנתיבות שלום, שהחג הזה הוא גדול בדרגה גבוהה יותר מכל המועדים כולם.
לא צריך להתכונן אליו.
אה, לא צריך להתכונן.
איזה
אוקיי. טוב, כבר, אדם הגיע לדבר הכי גדול מכל מה שיש, אז הוא יבוא עם מחציים קטרות. קפקפים קרועים, חולצה עם זיעה, יאללה, לא צריך להתכונן, באתי.
הוא צריך להבין את המשמעות של אותו יום, הוא לא צריך להתכונן כאילו, רק להבין את המשמעות.
אז אוקיי, אבל איך תבין משמעות אם אתה לא עוסק בזה, אם אתה לא מדבר על זה, אם אתה לא חופר בזה, איך אומרים החבר'ה, אם אתה לא יורד לעומקם של דברים, מה רוצים ממני? למה לא נותנים לי זמן להבין עומק? רק אומרים לי תספור ואל תפספס. כלומר, מפה אנחנו לומדים, שהמנהג המקובל שאנחנו מכירים להיות ערים מתי? בליל חג השבועות הוא מנהג שעניינו מה? הכנה. וזה פלא. רבותיי, לקבל תורה צריך לילה אחד להתכונן, זהו. מה אתם אומרים? הרי על פניו זה לא מספיק, זה לא מספיק. לעמוד לשמוע כל השם אומר אנוכי השם אלוהיך מספיק יום אחד? הרי משה רבנו בעצמו, ואנחנו היום ביום הראשון של ימי ההגבלה, משה רבנו על פי ציווי השם אומר הגבל את העם, תכניס אותם לאיזה משטר, לאיזה התארגנות, שיתכוננו. אנחנו באים בערב עם בטן מלאה, תלוי סוג המאכל חלבי או בצרי, מבסוטים, שמחים, בית הכנסת, ברוך השם, יש כיבוד, וככה מקבלים תורה. וזה קבלת תורה, לא רק שזה טעים, כתוב דבש וחלב תחת לשונך. צריך שיהיה דבש, אגוזים, שקדים, פתוחים, ושאר דברים טובים, תחת הלשון. בבוקר אנחנו צריכים לעמוד בתיקים ולשמוע קריאת עשרת הדיברות. מה היא ההכנה שאנחנו דורשים? מה רוצים מאיתנו? למה התורה לא נותנת לנו כלים? למה היא לא מסבירה לנו? תתכוננו. איך? כן.
זה הזדמנות האחרונה.
יופי, בהזדמנות האחרונה אתה אומר, בואי לה, תשים לב. זה הזדמנות האחרונה, אז הוא נותן לך תוכנית, מה שנקרא,
לא.
עם המון אנרגיה. תוכנית מצומצמת, מרוכזת, תרכיז. שתהיה מוכן.
נכון, אבל זה הזדמנות אחרונה כדי להגיע לחג השבוע.
אבל לא אומרים לי מה?
יש את הכל לפני.
תיקון ליל. שבוע אתה זוכר, למדנו. בתורה לא קופיע, בגמרא לא מופיע, לא בראשונים, לא בראשונים.
נכון,
נכון. אני מדבר על התורה, אני מדבר על הגמרא. למה אתם לא עוזרים לי? אני רוצה לקבל תורה, ואני לא יודע מה לעשות. אתה לבר מצווה לא בא ככה סתם אחרי בית ספר עם אותם בגדים. כלומר, אנחנו צריכים לעשות פעולה כלשהי, ואנחנו לא יודעים לעשות מה? את הפעולה כי מה? כי אנחנו לא מבינים את העניין. לנו נדמה, ואני פותח פה את הציר, לנו נדמה שתיקון ליל שבועות מטרתו לגמור את הספר קריאה מועד לפי נוסח עדות המזרח, או לגמור לקרוא את סדר התיקון כנהוג אצל האשכנזים, או להיות בשיעורים. זהו. כלומר, אני צריך להיות נוכח, לשמוע שיעורים או לומר מילים, ובזה בבוקר אני אוכל להיות ממקבלי התורה. אם אתה בא בתפיסה כזו, רבותיי, אנחנו לא מוכנים. אנחנו לא מוכנים לקבלת תורה, והתורה תעבור על ידינו, ולא נהיה כלי לקבל אותו. התורה לא תיכנס. אנחנו לא נוכל להפנים את עוצמת הקדושה של הלילה הזה. בשבילנו זה יהיה לילה חווייתי, יכול להיות. יהיה לילה טעים, יכול להיות, תורי בבית כנסת ובתקצין. אבל, מה קורה אחר כך ביום? אחרי שגמרנו לאכול ארוחת ותיקים, מה כולם עושים? איפה מבלים את רוב יום חג השבועות?
בשינה,
ביום, במיטה. ישירים! נו, אז לא הבנתי. כי באת עכשיו תורה, איך אתה יכול לישון? כלומר, אנחנו לא במינית. מה המהות של התיקון הזה, של הלילה הזה, בזבזנו את רוב היום של קבלת התורה בשינה. אז יש פה משהו שמבלבל אותי, זה הפוך על הפוך. רגע, אז נגיד את התיקון, אולי נלך לישון, יותר טוב. כדי שביום אני אלמד. כי הרי ביום זה קבלת תורה, לא בלילה. הלילה זה ההכנה. אז מה אני עושה עם זה? או במילים אחרות, לקבל תורה צריכים להיות מוכנים כמה זמן? כל השנה, נכון. אבל זה אי אפשר.
עוד דבר
אתה צריך... אז תראה מה אומר הרב קוק הזה. אי אפשר כל השנה להיות באותה רמה.
נכון, אבל אפשר כל השנה להתכונן.
אני מכיר כמה
מגדולי... לעלות כל פעם רמה.
אני מכיר כמה מגדולי העולם, גם במגזר שלנו, שבליל חג השבועות, בשעה 10:30, זה הזמן שלפחות אני שמעתי באוזניים שלי, 10:30 הולכים לישון. מה? 10:30 בליל חג השבועות הולכים לישון? כן, מתי אתה קם? לתפילה בבוקר? נו, ומה אתה עושה אחר כך כל היום?
אתה הולך לישון מוקדם אם אתה יודע שזה
יותר מוקדם. לא, לא, לא יודע, הוא לא, לא, הוא הולך לישון. אין אצלו קטע של ללכת וללמוד כל הלילה. ולתלמידי חכמים גדולים מאוד. השבת, אחד מהם פגשתי אותו והוא אמר לי, דיבר על הנושא של התיקון, הוא אמר לי, הוא הולך לישון ב10:30. מתי כבודו מתעורר? בבוקר, בבניין, קצת שרים. אז אמרתי לו, נו, בסדר, אתה יכול לעשות בעצמך, כי כל השנה אתה תורה. אז יום אחד אתה יכול לקחת חופש. אבל האמת היא שיש לזה גם חשיבה. ואני רוצה להתקדם ולהגיע גם לדברי הרב קוק. אבל יש עוד דבר. תסתכלו אצלכם בבקשה במקום מספר 4. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא במסכת מגילה, היא עושה השוואה בין ראש השנה לבין חג השבועות. איזה שם נוסף יש לחג השבועות, מישהו יודע?
חג העומר.
עצרת, עצרת, כמו שמיני עצרת, אחרי סוכות יש עצרת, זה חג השבועות. טוב, למה? אפשר אולי לומר, עצרת זה עצור, לא צריך לספור יותר. עוצרים, כמה עוצרים. בואו נסתכלו את זה במקום מספר 4, אומר את הגמרא, מי רוצה לקרוא? בכבוד.
תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף למד א', עמוד ב'.
תניא.
רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים, קודם עצרת.
יופי, שימו לב, מה זה קללות שבתורת כהנים? הקללות שנמצאות בפרשת בחוקותיי, קראנו משבת שעברה. לא זאת שהייתה, אחת לפניה. תמיד זה יהיה לפני...
עצרת.
חג השבועות. תמיד.
גם לפני שבת עוד אחרי.
תמיד, אבל זה יהיה לפני חג השבועות.
כן, אבל לפעמים זה גם לפני שבת.
נכון, אבל זה תמיד לפני חג השבועות. כלומר, הקללות שמצויות בפרשת בחוקותיי אומרים אותן לפני חג השבועות. לפני מתן תורה. הלאה, שבמשנה תורה, שבמשנה תורה.
ובמשנה תורה קודם ראש השנה.
יפה, איזה פרשה זאת? האזין. קוראים פרשת האזינו עם הברכות וכל מה שיש בה לפני ראש השנה. לפעמים, כן.
מה היית אמר?
מה היית אמר? מה הסיבה?
אמר הבאי ואית מריש לקיש כדי שתחלה השנה...
סליחה, זה לא האזינו, זה פרשת כיתרו. כן.
אמר הבאי ואית מריש לקיש כדי שתחלה השנה וכלה...
תכלה שנה וכלה אלותיה. שימו לב, יש פה איזה משהו מיוחד. מי קלט את המילה החזקה?
תכלה, לא?
תכלה מה? שנה. מתי אנחנו אומרים תכלה שנה וכלותיה? בראש השנה. אומרת פה הגמרא שחג השבועות הוא מה? הוא מה? הוא כמו ראש השנה. תמשיך לקרוא, שואלת הגמרא בישלמה.
בישלמה שבמשנה תורה
איכה
כדי שתחלה שנה וכללותיה.
יפה, בסדר. אוקיי, פרשת כי תבוא, תיקנו את הטעות שאמרנו מקודם, פרשת כי תבוא, יש שם הכללות, אנחנו אומרים טוב, יש שנה חדשה, בוא נעשה מה שנקרא, נסגור מעגל, תכלה שנה וכללותיה, תכלה שנה וברכותיה. אז בני ראש השנה בסדר, אלא שבתורת כהנים עד פה עצרת ראש השנה היא, ואתה כבר כן, מה, אותו דבר זה חג השבועות? שאנחנו קוראים את הקללות שבחוקותיי באמצע השנה? אמרת הגמרא, אין, כן.
עצרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על תורת העיניים.
חג השבועות זה יום דין. חג השבועות זה יום הדין של מה? מי זוכר משנה ראשונה?
ראש השנה.
ובעצרת ראש השנה? פרק א', משנה א'. ארבעה ראשי פרקים הם, ראשי שנים הם, נכון?
אחד
בניסן. דבר ובן.
אחד
בניסן. חג השבועות נידונים על הפירות, הפירות האילן. כלומר, כן, למעשה זה יום דין. אם זה ככה, אז אנחנו שואלים שאלה. אתם איתי שם? יופי. שואלים שאלה. אם כל העניין של חג השבועות הוא יום הדין על פירות האילן, נאמר במאמר מוסגר, אתם מביאים עכשיו למה אנחנו מביאים ביקורים? ממה מביאים ביקורים? ממה מביאים ביקורים? מפירות האילן. מביאים מפירות האילן שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ומוסיפים עליהם עוד כזה עוד ועוד כדי לקשט את הסל. אז לכן, אני מבין את ההקשר. אני מביא פירות, מעלה אותם בקדושה, כדי לזכות את הפירות של האילן שבשדות. טוב, זה בלי נדר בעזרת השם, בשנה הבאה. כן.
אולי שזה, שתלמיד, שנלך לישון מוקדם מיד אחרי הסעודה, אז נקום בבוקר בשעה 4, ונחבר את היום והלילה.
או, אבל מה הקשר לפירות?
לא, לא קשור
לפירות שלי,
אלא רבותיי.
להשקיע כל השנה,
ובפירות
אני משקיע
כל השנה. טוב, אולי. בחסידות נהוג להתייחס לפירות האילן לא רק במשמעות הרגילה שלי, אלא במשמעות היותר מרמזת. אתם זוכרים את הסיפור על אותו הלך שהלך במדבר וראה עץ פתאום עם העיין וכולי, באמצע מדבר כזה דבר, נאות מדבר, ישב, אכל, שתה, נהנה, בא ללכת, אמר לו אילן, אילן, במה אברך אותך? נכון? אלא מה הברכה שברך אותו? אמר לו, אם אני אברך אותך שיהיה לך פירות יש, אם אני שיהיה לך צל יש, אם יש לך שיהיה לך מים יש, אז מה אני אברך? שכל מה שיוצא ממך יהיו כמותך. כמותך? כלומר, שאתה מהנה בני אדם, שיהיה מים, שיהיה פירות, שיהיה צל. אני מברך אותך שכל מה שיצא ממך יהיה כמוך. כלומר, פירות האילן אלה פירות שמרמזים על התורה. כי התורה נמשלת לעץ. ומה אנחנו אומרים לגבי עץ ותורה?
מים.
עץ חיים היא מחזיקים בה. כלומר, אנחנו מדברים על חג השבועות כחג שבו נידונים על התורה שלנו. אלה פירות האילן. הפירות שמתקבלים מלימוד התורה שלנו. הפירות שמתקבלים מהעיסוק שלנו בתורה. ולכן זה מצריך מה? הכנה. טוב, איזו הכנה עשינו עד היום, מי שיכול להיזכר? תסתכלו בלוח, בצד ימין, כתוב.
ספירת העומר.
ספירת העומר. טוב. אם זה ככה, אנחנו נרצים עכשיו לאיזה פיצול. תגידו לי אתם. האם מותר ללמוד תורה לפני שמברכים על ברכת התורה?
לא.
כן.
מותר ללמוד תורה בלי ברכת התורה?
לא.
לא. יש פסוק מאוד מאוד קשה. והנביא ירמיה אומר בפרק ט' פסוק י' א', הוא שואל שאלה ואמירה. על מה עבדה הארץ? למה ארץ ישראל יצאה לגלות?
זה לא בערך
מובן
תורה
התחילה. בואו נתן לי את השיעור, שכוהל. אומרת הגמרא, על שלא ברכו בתורה תחילה וכולם קופצים, אומרים מה? זה לא הגיוני. מיד. היו שם כל כך הרבה תלמידי רחמים שהיו בקיאים בהלכה, אין יכול להיות שאתה אומר שהם למדו תורה בלי לברך. זה לא הגיוני. כן, מה רצית לשאול?
צריך כאילו, אני בא כבר בוקר כאילו,
אבל אני לא רוצה
לומר
מה מצא, אבל
לפני שאני
צריך לברך. בואו,
בואו נכנס
את
הלכת. מתכוון
ללמוד תורה. אחת, בסדר? לכן בואו שימו לב, איזו עוד ברכה אנחנו חייבים לברך מדאורייתא? ברכת התורה, ומה עוד? ברכה מדאורייתא. מה פתאום, זה רבן?
ברכה אחרי קריאת התורה.
יש ברכה אחת שאנחנו מחויבים בדאורייתא, שאם נספק אנחנו חוזרים עליה.
של ברכה אחרי.
רבותיי.
עכשיו
יצא. סליחה, כל התחילה היא לרבנה.
למען
השם.
ברכת התורה היא דאורייתא, ואיזה עוד? מה אמרת?
בעמידה אולי.
לא, 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 לא קשור לתפילה. לא קשור לתפילה. לפה, נכון, ברכת המזון. כתוב בתורה על אחת המצוות, אבל ברכת! אני חייב לברך ברכת המזון למי דאורייתא. זאת אומרת, יש שתי ברכות יחידות של מי דאורייתא.
רגע, אז לברך על המזון.
מתי אני מברך על המזון? אחרי שגמרתי לאכול. מתי אני מברך על התורה?
כשאתה מתחיל.
לפני שהתחלתי. וואו. יש פה שתי ברכות. שאני חייב בהם מן התורה, וכל אחד בא בזמן אחר. מי שיכול להסביר לי את ההבדל, מה ההיגיון? למה אני אחרי ברכת המזון, אחרי האוכל מברך ברכת המזון, ולפני שאני מתחיל ללמוד, אני מברך ברכת התורה, אולי הפוך, אני אגמור ללמוד, ואני יודע על התורה שלמדתי. מה אתה אומר?
אני שואל את השאלה.
לא, מה אתה אומר על השאלה שלי?
כי יכול אתה גומר קודם לאכול, אתה גומר לאכול, ואת התורה
אתה אומר תודה.
אתה קודם אומר, אתה
מברך... קודם אומר כדי לפתוח.
קודם אתה מברך כדי שקיבלת את זה,
כן.
סליחה.
בשביל שאתה צריך לשמוע, אני צריך לברך.
אבל למה אני מברך לפני? עוד לא התחלתי. אני אגמר, אני אגמור, אני אברך, כן.
לבקש רשות.
אז גם בברכת המזון, אני אברך בברכת המזון קודם.
אבל לא.
לא, אבל אני צריך. אבל פה זה
בהתחלה, לבקש. חבר'ה, מתי אני מברך ברכת המזון?
בסוף התורה. אתה אומר תודה.
אני יכול להגיע לסוף התורה?
לא.
מי שיכול להגיע לעומק של התורה ולהגיע לסופה של תורה, אי אפשר, אז אל תברך אחרי. כלומר, כל מה שלמדת, עדיין נשאר לא הספקת. לא הגעת. לכן אני פותח בברכה ומבקש רשות ללמוד את התורה. אתה מוכן בבקשה לקרוא לי מקום מספר 5, המשך חוכמה, בספר דברים פרק ח' פסוק י' שמדבר על כך שאנחנו משם לומדים את עניין של ברכת המזון כשאוכל ושבע.
כשאוכל ושבע, אז הוא עלול לראות
לבעט.
לכך ציווה
השם יתברך.
כשיוכל וישבע יזכיר שם אלוקים בתודה ויברך עינינו, ויזכור כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, מיודע
זה נוגע את האופן, אני לא יודע נפשו, זכיר רב, וזה שאמר, שומר לך פן נשכה.
בסמוך!
שומר לך פן נשכה, ומתולד,
ומתולד, ורמנה לא תוכל. אומר המשך חוכמה, כשאדם אוכל מסווה, הוא שוכח מי נתן לו את האוכל. אתם רוצים דוגמה? תשאלו ילד קטן, כן? מאיפה בא החלל?
הפרה.
איזה חומה, הפרה או מה מקריר?
מאמא.
או מאמא, כן. מה? הוא בכלל לא מבין במה זה בא. אנחנו רוצים לאכול, אנחנו ניגשים למקריר, ניגשים למקפיא, עלולים בטעות לחשוב שמי נתן לנו את האוכל הזה, המקריר או המקפיא. במקרה היותר מפותח, נאמר שזה אבא ואמא שעשו קניות, במקרה היותר מפותח נגיד וואלה, כל הכבוד לרמי לוי על המחירים, אבל אנחנו נצטרך לעבוד קשה כדי לומר בוינה, ריבונו של עולם, איזו יצירה נפלאה. כלומר, כשאדם אוכל ושרח, הוא שוכח מה מקור האוכל. אומרת לו התורה, טוב, אתה אכלת, אתה שבעת, טוב לך בבטן, הפופינג בסדר, בוא נזכיר לך מאיפה זה בא. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. חכמים רבים, כל אחד עם הנוסח שלו. זאת אומרת, הסיכוי שאנחנו אוכלים ושבעים, הוא מביא אותנו לכוחי ועוצם ידי, ואני שוכח באמת מה המקור. כן.
אני גם אף פעם לא מנסים לאכול, אותו דבר, כמו התורה.
לא.
כי...
לא, לא, לא. אתה מסיים לאכול את השבע. אתה
גם... גם התורה, אבל...
לא, אין סובה בתורה.
לא, אני לא סובה.
אין סביעה בתורה. ככל שאתה יותר ויותר מבין ולומד ומרחיב מעגלים בתורה, אתה רוצה עוד. כי אתה מבין שעדיין לא הגעת. אדם שאומר, די לי במה שלמדתי, הוא לא למד.
אז למה לא מבחים לפני שאני לומד תנ"ך נגיד?
אתה לומד, אתה בירכת בבוקר ברכת התורה. בסדר? כן.
אז למה אומרים שאם אני לא
מברך
לפני שאני
אוכל
אז אני
גזדן? נכון, אבל זה משהו אחר, שאלה נפלאה, לא לשיעור הזה.
זה קורה לנו דבר, נכון?
זה לא, לא, זה דאורייתא.
אז למה אומרים...
לא, סליחה, סליחה, סליחה.
לא, ואחר
זה בסדר את הברכה. סליחה, סליחה, סליחה. הברכה הראשונה היא לא דאורייתא, היא דרבנן. רק ברכת המזון היא דאורייתא.
בסדר, אז אם אני
גוזל
מדרבנן...
לא, לא, אדם, אחרי סוגיה, אמרתי, זה לא שיהיה חשוב. לכן, ממשיך המשך חוכמה, יהונתן וכבוד, שכחת וזכרת, שתי דברים הפוכים, נכון? כי הוא הנותן לך כוח.
הרי
לנו
תם הברכה,
שלא רק שיח, שם יתברך.
יתברך, וידעת וידי תכן, דווקא שמסבע, ולא כשהוא רעב. אכן
מדברי
תורה,
מעיקרא... מעיקרא, שימו לב להבדל. אומר המשך חוכמה, בדברי תורה זה דבר שונה. ולמה? קרא, אם לא יזכיר...
אם לא
יזכיר,
השם יברך, כי התורה יחיינו לאור אתכנינו, ובחנה להם את השיץ הישראלי, ומציל אותי לתור יברך, ויתגאה ויעשה לה חזום, להתעתר בה, ויוכל להיות
שם מוות למשיך. מסמעילים בה.
מסמעילים בה.
כלומר, אומר לנו המשך חוכמה, אתה יודע למה מברכים על התורה קודם? אני אגיד את זה אולי בכאב, אני בטוח שהרב משך חוכמה הכיר את זה גם בדורו. היום אנחנו מכירים, לצערנו, אנשים שמשתמשים בתורה שהם למדו ככלי לקידום אישי. התורה משמשת כקרדום לחפור. אדם רוצה להתקדם, רוצה להרוויח ממנה, אז הוא יודע, התורה שיש לו, הוא משיג את המטרות שלו עם התורה, בכוח התורה, וזה לא כהוגן. מנצל את המעמד שלו, לרווחים אישיים.
למה?
לרווחים אישיים, כבוד, תפקיד, כן? אם הציבור בא ופונה אליך, זה דבר אחד, אם בוחרים בך, זה משהו אחר. אתם מכירים את הבדיחה הזו? כשהגיע חצית בבוקר ככה לאדמו"ר שלו, אחרי התפילה כולו נרגש, אומר לאדמו"ר, חלמתי חלום הלילה, חלום גדול. אמר לאדמו"ר, כן, מה חלמת? מה חלמת? אמר לו, חלמתי שאני אדמו"ר. בוא ככה נשם לברכה, אמרת, תשמע, הוא באמת חלום גדול, אבל הוא לא רציני. לא למה? הוא אומר, כשהחסידים יחלמו שאתה אדמור, אל תהיה אדמור. לא כשאתה חולם. לכן, יש אנשים, כן, שמנצלים את גדלותם, או ידיעותיהם בתורה, כדי לשמש קידום אישי נגד דעת חז"ל והתורה והלכה, אם זה שבכך תמיד החכמים. אומר המשך חוכמה, מה המטרה לפני? אני נחכה, כי זה מאוד... זה בסדר, שאלה לחכות. מה המטרה בלומר ברכה לפני לימוד תורה? תמשיכי לנתן תקרא, מה הסיבה? לכן ציווה השם ידברה.
כי שם השם יקרא, עבור
גודל. גודל לאלוהינו. לפני שאתה קורא בשם השם, לפני שאתה מתחיל ללמוד בתורת השם, תן גודל למי שנותן את התורה. זה לא ממך. לך אין שום גדלות שם. זה גדלותו יתברך. לכן תמשיך, וזה...
יבוא לקיום התורה לשמה, ולמוד את זה לשם יתורה. אבל כשלמד, אני לא צריך ברכה, כי מציעי מצא
חיים. מוצאה, מצא חיים. כאשר הוא לומד כבר, הוא לא צריך לברך אחרי. למה? משום שא' התורה לא מסתיימת אף פעם. שתיים, היות והוא כבר בתוך התורה, היא עצמה חיים, אז לא צריך לברך עליה, משום שהיא בעצמה חלק מהמציאות של החיים. כן.
הולך בן אדם לא מפחד, כי מי ש... כל
הניסה מדברי
תורה, אז
כבר לרשגנה. בסדר, תשאל את זה ושעושים את זה. לכן, לא אותי. לכן, אם תסתכלו בדף המקורות, בואו ונעבור למקום מספר שיש תורתי, וזה לקרוא לך כבר שם. איזה
מקום?
אתה.
איזה
מקום? אמרתי, מקום מספר 6.
תמוד ועודרים הסכת שגרת לך בעזרה רעות ב'. תנו רבה, שבע חודש, תפנו השם לברות ישראל. ויוצא ימיה בשבענו, אמר הרב בקול יעלמה בראש חודש עשו למדבר סיני, וכך הביום הזה בא במדבר סיני, ואז תם כל יצאתי אחרי ראש חודשי. אמר להם ראש חודש, אף כאן ראש חודש. ובקול יעלמה בשבת ישנת תורה לישראל, כתיב אחר זכור את יום השבת אלה, ועכשיו כתיב אתה ויום המשה לאב, זכור את יום הזה, מה להם בעיצומו של יום, אף כאן בעיצומו של יום. וליגיה בקביע דיאמר, לא תסבע הרבה אחד בשבת איכה אחר, כתובה על ירחה, ואחד בשבת, לא אמרו לי, ולא
מידי
משום חוץ
לדאור. אתם
בשבת
אמרו לב, אתם תביאו
לי,
אנחנו נקוי. תביא, כלומר, מה עושים? אנחנו מביאים מהר להגמרה כזה, פשטות. אנחנו היינו רואים, מה אנחנו רואים לפנינו? מה קראת? אנחנו רואים שיש מחלוקת, נכון? ומה יש מחלוקת? רבי יוסי אומר בזין בסיוון, וחכמים אומרים, בד בסיוון. טוב, נו, מה זה משנה? אומר לנו הגמרה, שימו לב, כולי עלמא. מוסכם על דעת כולם שמתי מגיעו להר סיני בראש חודש סיוון. כתוב, ביום הזה, כן? הגיעו מדבר סיני. באו מדבר סיני, סליחה. וכתוב לגבי יציאת מצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים, נכון? פרשת בו, פרק י"ב, פסוק א', פסוק ב', לא, פסוק א', כן? ממילא, זה, שניהם מדברים על ראש חודש. פה זה ראש חודש ניסן, פה זה ראש חודש סיוון. טוב, אז זה כולם מסכימים, מעולה, סבבה, אין בעיה, אין לנו שום עניין להיכנס בדבר הזה. בכל זאת, למה רבי יוסי אומר בזה, חכמים אומרים בזה? ממשיכה הגמרא ואומרת גם כאן, שאלה לגבי איזה יום בשבוע. טוב, שבת, לגבי שבת, כולם מסכימים שקבלת תורה הייתה מתי? בשבת. איך? לפי מה? אומרת הגמרא, בוא נעשה עוד פעם, כתוב זכור את יום השבת לקודשו, וכתוב לגבי מתן תורה, ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה, איזה מילה משותפת? זכור, זכור את יום השבת, זכור את היום הזה, זכור נאמר לגבי שבת, נאמר זכור, כלומר התורה התקבלה ביום השבת. טוב, יופי, נו אז על מה חולקים? על מה יש לנו מחלוקת?
אני חג השבוע.
רבי יוסי, זאת אומרת הגמרא, כי פליגי בקביע דייך, מתי היה ראש חודש? באיזה יום בשבוע? האם זה היה באלף סיוון?
שבת.
או?
בלמד.
כלומר, מתי היה? ואז זה מזיז. אם זה בלמד, אז זה בזר, זה בבר. אם לא, אז זה בזר. למעשה מתברר שלפי שיטת רבי יוסי, הגמרא אומרת למה חיכו עוד יום למתן תורה. שימו לב, הרב קוק זצ"ל, יש לו עיניים חדות מאוד, ותהפכו את דף המקורות שלכם. הרב קוק שם לב למשפט אחד בגמרא שזאת שקראנו עכשיו, והיא אמרה לו, כאילו המשפט הזה אמר, אופס, הנה זה הסוד. והרב קוק זצ"ל כותב בעין היה, על איזה מילים בגמרא, ובחד בשבת, ביום הראשון בשבוע, לא אמר להו ולא מידי משום חול שדעוך. וואו. עכשיו אנחנו כבר מקצרים, אנחנו מתקרבים למטרת השיעור. אומר הרב קוק במילים אחרות, בראש חודש סיוון שבו עם ישראל נמצא במדבר סיני, הם מגיעים אל תחתית ההר, ומה הקדוש ברוך הוא אומר להם? מה הוא אומר להם? כלום. שום דבר. זה נקרא משום חולשה דאורך. הרב קוק שם לב למילים האלה, ומה פירוש בעברית חולשה דאורך? חלישות הגוף והנפש מההליכה בדרך. עייפות. המסע ארוך. ולכן עכשיו איפה הראש? מה? איפה הוא נמצא? תן לנוח! הראש לא קולט! תן לנו מנוח. כלומר, שימו לב עכשיו את לכם במקום מספר 7, אומר הרב קוק, העייפות, וזה החבר'ה חשוב לכם גם כן, כי לפעמים גם אתם מאוד עייפים. זה בולט, לא רק את זה, תשמעי אנשים. אם אפשר. אומר הרב, העייפות כמו העצמות. ואתם יודעים מה שאני ככה עיינתי בעין היה הזה כדי להביא אותו לכאן, ואני מכיר את מי שמגיע לשיעורים, זה נראה לי כאילו הרב קוק היה פה ועשה אבחון רפואי, נפשי, למי שנמצא כאן בשיעור. מי הגדול ועד הקטן. תסתכלו במקום מספר 7. לא, זה לא יודע. וואלה, לא יודע. טוב, אז תשימו לב. העייפות כמו העצבות. עכשיו אני לא מפריע. היא מפריעה את התפשטות האצילות הרחבה והטהורה שהמחשבות הרמות בקדושתן והרגשות העמוקות אינן יכולות להתרחב בשלטונן המלא על הנפש העייפה. אומר הרב קוק, רבותיי, אני מסתכל עליכם, הקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, ומה הוא רואה? שמה? עם עייף ממסע אל הר סיני. עם שמבחינה פיזית, למרות שחז"ל אומרים שהיה הכל בסדר, יש עייפות מעצם המחשבה של להיות אדם שהולך ממקום למקום ואין לו משהו קבוע. ומגיעים מתחת להר סיני, איפה הראש שלהם, כמו שאמרנו, במיטה, תן לי להירגע, אנחנו אומרים לחבר'ה, בוא נה, עכשיו הגעתי, תן לי לנשום, נכון? כן. תן להירגע. זה נקרא חלישות הדרך. זה מאמץ קטן. לכן המשיך הרב ואומר, במצב כזה, אם אני אבוא ואני אוריד עליך עכשיו איזה אמירות גדולות, מה זה ייצור? אתה תקבל את זה מצומצם, קטן, אין לך כוח. אתה אומר, כן, 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 אתה בכלל לא, אתה לא בעניין. עצם הגישה הזו לא מאפשרת לנושא המדובר להתרחב, להתפשט. לכן המשיך הרב ואומר, העייף והיגע, שימו לב כמה שזה מתאים לנו. אני מדבר פה על כל מי שנמצא כאן עכשיו. יהודי, אבחון. בבקשה. העייף והיגע יוכל תמיד להיות לברות למלטיעותיו של העמלק הרוחני. אדם עייף שמתחיל לומר לו דברי מוסר או דברים שבגדולה, הוא ימצא לעצמו את כל התירוצים וההסברים הנגדיים. את כולם. ויותר טוב שהרשמים הקדושים בגדושה עליונה יתאחרו מעט עד אשר ישוב הכוח לעייף והחלש, יוכל לומר גיבור אני, ויחוש את גבורתו, גבורת הגבייה והבשר אשר עליהם, תכונן גבורת הרוח והנשמה העליונה כסקרונה. כלומר, תן לבן אדם לנוח, איך אומרים, להתאפס על עצמו, להתארגן, ואז יהיה לו כוח לקבל. אתם מבינים מה אומר פה הרב? אנחנו מקרבים לסוף השיעור מבחינת הזמן וגם לרעיון המרכזי של השיעור. יש תלמידי חכמים, נורא מוזר, שבאמת יושבים לילה לילה בשעות הקטנות של הלילה, יושבים ועומדים, ויש כאלה שהולכים לישון בערב, חצית מוקדם. התז, תסתכלו אצלכם למקום מספר 9, ואבן העדר סימן, חפה סעיף קטן א', יש פסוק שאומר, שב לכם משקילי קום, מאחרי שבת, אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה. זה פסוק מוזר, זה מילים, בואו נראה מה אומר התז. אומר התז במקום מספר 8, מצינו שכתב הרמב״ם על הפסוק בחודר אחריך דעהו, מי שאוכל ושותה, וואו, מותר לאכול ולשתות, הוא מעדן נפשו, הוא באמת מתפלק אפילו, אבל מאיזו סיבה? כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך, יש לו שכר כמו אדם אחר. כשאדם אחר מה עושה? מתענה כדי לעבוד את השם יתברך. זה עושה את זה בעינויים, זה עושה את זה בשיא הכיף. שניהם באותה מטרה נקייה, לעבוד את השם. ודברים אלו אסמכתא דקרא, אסמכתא בפסוק שאנחנו קראנו עכשיו, שב לכם משקים היקום. והיינו, שימו לב, מיד, שיש תלמידי חכמים מגדרין, מנדדין שינה מעיניהם, ועוסקים בתורה הרבה. יש תלמידי חכמים שישנים הרבה, כדי שיהיה להם כוח החזק והזריזות של הלב לעסוק בתורה באמת, יכול ללמוד בשעה אחת מה שזה שמצטער ועושה שתי שעות. כי כשבאדם עייף, קשה לו ללמוד. אבל לוקח לו יותר זמן, נכון? שלומד בלילה, והוא... אבל אדם שלך לשאול, הוא כמר, אני יכול ללמוד יותר מהר, יותר טוב. אומר הרמב״ם, ובוודאי שניהם, יש להם שכר בשווה. על כן אמר שב לכם, דהיינו בחינם לכם שאתם מצטערים ומשכימים בבוקר ומאחרי שבת בלילה וממעטים שנתם, זה בחינם, כי כן ייתן השם לידו שינה. היינו מי שישן הרבה כדי שיהיה מוחו בתורה, ייתן לו הקדוש ברוך הוא חלקו בתורה כמו אותו שממעט בשינה ומצער עצמו, כי הכל זה אחר מה? המחשבה. כן, מה אתה אומר, מאורי? איך? כן. אתה יכול בבקשה להפעיל את ה... תודה. אומר על זה הרב עין היה, תסתכלו לפי מקום מספר 9, אנחנו הולכים לסיים. כלומר, באמת, צריך לישון נורמלי. צריך לאכול נורמלי. מה זה נורמלי?
רגיל.
כל אחד יודע
מה נורמלי.
זה לא עובד. צריך כל אחד לדעת מה היכולות שלו, מה המסוגלות שלו. מי שצריך לישון יותר כדי שהוא ילמד תורה יותר טוב, שיתפלל יותר טוב, שישן יותר. מי שצריך לאכול יותר כדי שיוכל להיות מרוכז, שיוכל יותר, והוא לא יעשה דיאטה. או שלא יעשה צומות כדי להתקרב לשם ידברה. להפך. כלומר, האדם צריך להכיר את כוחות נפשו. ועכשיו אנחנו מגיעים, איך אומרים, ליעד. אנחנו הולכים להגיד תיקון ליל שבועות בעוד מספר ימים, ובזה פתחנו את השיעור. כן, אני יודע שמאוד קשה, אבל ממש עוד מאמץ קצר. בואו ונקח את כל השיעור שלנו ונראה את התכלס, שורה תחתונה. בסדר. הנה, ספרנו ספירת העומר, ברוך השם, לא פספסתי אפילו יום אחד. אני מוכן לקבלת תורה בעוד שלושה ימים?
כן.
התשובה היא לא. התשובה היא לא. אם אני אמיתי עם עצמי, אני לא מוכן. אז ספירת העומר הייתה לה מטרה. מה הייתה המטרה? להזכיר לי כל יום ביום, מה?
תתכונן.
עוד מעט ספירת העומר תיגמר. עוד מעט יהיה יום מתן תורה. התכוננו? מה אתם אומרים?
לא.
כל אחד יעשה את חשבון נפשו, הוא מתכונן בכמה. אמר לי קודם עזרא, זה כבר מה שנקרא ברגע האחרון. אז נותנים לנו עוד לילה. כן, זה באמת ברגע האחרון, אבל היום אנחנו ביום ראשון, ג' סיוון, שלושה ימים לפני.
יומיים ויום.
שלושה ימים, גם היום ויום. גם היום ויום. אם כן, בואו ונכניס את עצמנו בשלושה ימים הללו, בשלושה ימים הללו, למהלך. ברור שיש בנו סוג של עייפות. לא עייפות מבחינת הגוף, גם כן זה. אנחנו אולי עייפים בנפש. התורה היא כבדה עלינו. תראו למשל את השיעור הזה. דברים, דברים שקשורו לקבלת תורה, ולא בכוונה. יש אנשים פה שהם עייפים. לא נכנס. אתה מדבר איתם, הם כן. אומר הרב, כשאתה חלש, אתה עייף בדרך. טוב, בסדר, אני מבין. אז לא נוריד עליך בומבה. אבל כן, נגיד לך, חביבי, בסדר, אתה רוצה לנוח? תנוח. אבל אתה לא יכול למשוך את זה לנצח. אין מנוחה נצחית, זה יש רק בעולם הבא. אז יש לך יום אחד. היום הזה, יום ג' בסיוון, יום הראשון בימי ההגבלה, יום המיוחס, ויום לכל החלשים שבינינו, לכל אלה שהתורה כבדה עליהם קצת, אוקיי, נתרגם, תן. חלישות, הגוף והנפש לא מאפשרים התפתחות. אבל מה עושים אחר בבוקר? מה עושים היום בתפילת תרבית שיהיה היום יהיה 48 ימים? יום אחד לפני סיום הספירה. אנחנו צריכים את היום הזה שאנחנו נחים, מבחינה רוחנית, לנוח. אבל לא מה? לא לסגור את הבסטה. צריך במנוחה לחשוב מה אני עושה לאחר המנוחה. זאת אומרת שמהערב אנחנו נכנסים למצב שבו אנחנו לא יכולים להמשיך לנוח על כנפי העייפות הנפשית והעייפות הפיזית לפני קבלת תורה. אנחנו חייבים לעשות תנועה כלשהי. חייבים לנוע, לזוז. ממילא, הלילה של תיקון ליל שבועות אחרי מהלך כזה, זה לא צ'אנס אחרון. זה נכון שזה צ'אנס אחרון למי שימשיך לישון גם היום, גם מחר, גם מחרתיים. אבל מי שלא ימשיך את השינה, את העייפות של ההרגל, והיום בערב הוא ייכנס למסלול של אלוהים נכונים, הנה זה בא. הלילה של הלימוד בליל שבועות מזכיר לנו את מה? את ברכת התורה. לפני שאתה מקבל תורה, מה אתה עושה? אתה מברך עליה. כדי שאדם יוכל לברך על דבר כלשהו, מה הוא צריך כלל ראשון? זה יהיה איפה? לידו. אדם לא יכול לברך על דבר שלא נמצא לידו. אני עכשיו לא יכול לברך על ארוחת הצהריים. אחד האוכל, לא יכול, אני לא שם. לכן הלילה הזה של תיקון ליל שבועות, הוא מרמז, מלמד, מסמל את ברכת התורה שלפני הלימוד. ממילא כל אחד צריך ללמוד איפה שמה? איפה שמה? איפה שהלב שלו נתפס. כי כבר נחת יום אחד. היום השני והשלישי כבר אסור לך לנוח, אבל אמרו להתחיל לגוד. שמגיע הלילה הנורא הגדול של ליל תיקון שבועות, אתה כבר נמצא שם. אתה נמצא כבר בשולחן האוכל. אתה כבר נמצא בסעודה. ואתה מתכונן למנה העיקרית. אנוכי השם אלוהיך. כל מה שנלמד בלילה הזאת צריך להיות לימוד שהאדם מושך את ליבו והאדם אוהב והאדם מביני. ממילא, נכון, חשוב מאוד לקרוא את הסדר שתיקן רבן תלמידי הארי. אבל אם זה קשה לך, אתה לא יכול, אתה לא מבין, אתה רוצה ללמוד משהו אחר שכן אתה אוהב, זה חלק מן התורה שבעל פה, או חלק מן התורה שבכתב, תלמד. זה הכלי. זה הכלי שיחזיק את הברכה של קבלת התורה למחרת. חג מתן תורה אמיתי ושמח.